אנחנו מתחילים נושא חדש ששמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו אני אסביר מה הרעיון בנושא, נושא מאוד 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 חשוב. תכף אני אסביר מה אנחנו נלך ללמוד. ניקח לנו שלושה שיעורים. זאת אומרת היום, שבוע הבא ועוד שבועיים. אני דיברתי עם הרב נדביה שלא יהיה, שאין לכם את הטיולים האלה, איך קוראים לטיולים החדשים האלה?
תרבות יום א', תרבות יום א'.
תרבות יום א', אבל שבוע הבא אין, אז אומר שיהיה לנו שלוש פעמים רצוף, אז זה טוב. אפשר יהיה לגמור את הנושא. עוד שבועה, שלושה שבועות אולי, או חודש, משהו כזה. ברוך השם. למזלנו הרב. טוב, אז אנחנו למעשה, כמו שאמרתי, שיעור תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שעיקר הנקודה זה תורה שבעל פה. עכשיו אני אגדיר את הגדרת המטרה בשיעור הזה, ואני אסביר איך אנחנו נעשה את זה. טוב, אז הגדרת המטרה זה להבין למה מה שהרב טמבלוביץ פוסק זה הלכה למשה מסיני. הגדרת המטרה בשיעור הזה זה להסביר למה מה שהרב טמבלוביץ פוסק זה הלכה למשה מסיני ממש. זה מחייב אותך ב-100%, ברור? רב טמבלוביץ. רב טמבלוביץ. יש רב ספרדי שקוראים לו הרב דפארי. מה שהרב דפארי פוסק, הרב טמבלוביץ' והרב דפארי. מה שהרב דפארי פוסק, יש לי, אתם מחפש שם תימני, אבל לא מצאתם. למה שם תימני אחד? יש לכם זרן השם תימני, אני מוכן לשמוע. כל שנה אני שואל, אף אחד לא מצא לי. בקיצור, מה הנקודה בזה? הנקודה בזה זה, אנשים לא מבינים את המשמעות של תורה שבעל פה, מזה יש הרבה קושיות על ההלכה. זאת אומרת, המצב של הרבה מאוד מהציבור הקדוש הוא כזה, באופן כללי מה שמשה רבינו אמר זה נשמע לא הגיוני. זאת אומרת, זה תורה שבכתב זה הוא יוסף. מה שאמרו תנאים גם כן הגיוני למדי, אבל כל מיני, הגזימו מה שנקרא. זאת אומרת, מה התחיל להגיד לך איפה להחזיק את היד, איפה לא להחזיק את היד, איפה חטאת באף, לא חטאת באף. מישהו השתגע פה, ככה זה נראה לחבר'ה. זאת אומרת, אם הרמב״ם היה בא ואומר לי משהו, אני מבין. זה אולי הייתי עושה. זאת אומרת, אני מבין שהרמב״ם מבין. אז אם הוא אומר לי שצריך ככה לפסוק בצורה כזאת, וככה צריך לעשות, וזה למרות שזה כתוב בתורה, אז יש לי גזירות ושגים וצריך לעשות, אני עושה. אבל זה טמבל, כל טמבל פה, עכשיו מתחיל לבלבל לך במוח. נכון? אז זה הרגשה, יש סיכוי שאנשים צומים מרגישים אותה, קרה מתוך חוסר הבנה של המושג תורה שבעל פה. אז כרגיל הבעיה תמונה במושג. הטעות היא לחשוב, אני לא מסביר עכשיו את כל הרעיון, כי כל הרעיון זה מה שילמד במשך כל הנושא הזה, אבל הטעות היא לחשוב שתורה שבעל פה זה פירוש התורה שבכתב, וממילא אם הרמב״ם החכם אומר משהו שכנראה זה הפירוש של תורה שבכתב, אז אני אקבל את זה. אבל אם כל איזה ליצן מתחיל לבוא להגיד לי כל מיני דברים, אז אני לא בטוח שאני מקבל את זה, אולי אני יותר חכם ממנו. ואת, אם באמת הגדרת התורה שבעל פה זה פירוש התורה שבכתב, אם זה היה ככה, אז באמת הייתם, באמת ההרגשה הזו במידה מסוימת היא צודקת. זאת אומרת, אלוהים מפרש, אם רש"י מפרש עניין אחד, ואם המורה ברכה מפרש עניין אחר. אבל אם אנחנו נראה בהמשך, בנושא, בשיעור הבא, אנחנו נראה, בוא נגיד לקראת סוף הנושא, אנחנו נבין שתורה שבעל פה זה משהו אחר לגמרי, אז אנחנו נראה שמקור הסמכות של הפסיקה היא אחרת ממה שחשבנו. זאת אומרת, זה לא קשור עכשיו דווקא נקרא לזה לכמה שכל יש לפוסק או לא, זה קשור לדברים אחרים, וממילא צריך להבין שהתורה שבעל פה היא מחייבת, לא במידה מסוימת, מחייבת יותר מהתורה שבכתב, על זה נאמר, כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. כמובן, מתוך הרגל, פירשתם את זה בתור קידום מחירות של חז"ל לעצמם, נכון? כן, התורה שבכתב זה... כן, מי שאוכל חזיר, מה דינו? מה? לא. מה דינו של מי שאוכל חזיר? מלכות, נכון. זה לאו, אבל לאו לוקים, נכון? מי שעובר את דברי סופרים, חייב מיתה. וזה רק כאילו, נכון? לא התכוונו באמת, זה קידום מחירות אגרסיבי של חז"ל. נכון? ככה תפסתם את זה. זאת אומרת, זה לא ברצינות ככה, אבל כן ברצינות ככה, זה כל הנקודה. אז זה לא משנה אם עכשיו יורים לך בראש או לא, אבל מצד האמת זה באמת ככה. זאת אומרת, וחזר אין כאילו, מה שאמרו זאת האמת. אז למעשה הנושא זה להבין את הערך של תורה שבעל פה, לא בצורה של עטפות מוסר, אלא כרגיל, להבין את העיקרון וממילא הכל יתברר. אז זה הנושא, באופן כללי אמרתי, זה ייקח שלושה שיעורים להערכתי. יפה. בשיעור הראשון היום, למעשה אנחנו קצת מדלגים הצידה. מה אנחנו עושים? אנחנו לא לומדים באופן ישיר את המושגים תורה שבכתב תורה שבעל פה, זה אנחנו נתחיל בשיעור הבא. בשיעור הבא אנחנו נתחיל להבין בכלל את המושג תורה. זאת אומרת, למעשה אפשר לחלק את הנושא לשני חלקים. החלק הראשון היום אנחנו לומדים פסקה בעיניה, שדרכה אנחנו נבין את המקור של תורה שבכתב ואת המקור של תורה שבעל פה, בלי להסביר את המושג עצמו. אז נבין ממה כל אחד נובע, מה השורש שלו. וכבר מזה אנחנו נראה שתורה שבעל פה יש לה מקור אחר. היא נובעת ממקור אחר שהוא יותר גבוה מהמקור של תורה שבכתב. זה היה התפקיד של מה שנלמד היום. עוד פעם, נלמד פסקה בעיניה, שממנה נבין מאיפה הדברים נובעים באופן כללי בכלל. אבל בלי להיכנס להגדרת המושג בכלל בצורה נקודתית. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו קודם נבין את המושג תורה בכלל. זאת אומרת, קודם נתחיל להבין את מעמד הר סיני, מה זה נקרא לקבל תורה, ומתוך זה נבין מה זה תורה. ואחרי זה, מתוך זה נבין מה זה תורה שבכתב, ומתוך זה נבין מה זה תורה שבעל פה, ומתוך זה נבין למה מה שרב טמבלוביץ' פוסק זאת האמת. ברור? זה הסדר של הנוסק בכללו. אז עכשיו אנחנו למעשה מתחילים לטפל במושג תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, דרך המאמר הזה בעין היה, כי בו מקבלים את האווירה הנכונה, מה שנקרא, ואחרי זה, יהיה לכם סבנות, שזה גם שאלתי את רב נדביה, אם שבוע הבא אתם בית חופש או לא, לא הייתי מדלג על הקטע הזה, כי אפשר גם בלי זה, ולא רוצה, לא רוצה למרוח את זה שנים. אבל אם ממילא, שבוע הבא בעזרת השם אתם פה, ולא הולכים לטייל בערים, אז אפשר לנטל את זה. טוב, אנחנו בפסקה י' ח' 209 בצד שמאל, למטה. הנה קוטה איסורי מאסרי, כי דחה זה, דבמי דקטיב בוראי, תמיזר זירי. ואמר מר, אני קורא עכשיו קודם את הגמרא, בצד שמאל למטה, לא משנה, את הגמרא למעלה, אני מתחיל בפסקה י' ח'. עמוד 209, פסקה י' ח'. ואמר מר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים ביותר מישראל. כן, מה אומר רשי על זה? בואו נראה אם יש רשי על זה. לא, רשי אין על זה. טוב, לענייננו, אומרת הגמרא בדיון הלכתי, שבאופן כללי אפשר לסמוך על הקוטים שהם מעשרים. אם יש פירות של נמצאים בבית של קוטי, אתה יכול לסמוך עליהם שהם מוסרים. למה אתה יכול לסמוך עליהם שהם מוסרים? הרי הקוטים הם לא בדיוק ישראל. גרי עריות, גרי אמת, יש מחלוקת לצורך העניין, אבל לצורך העניין הם לא, יש איזה משהו שצריך לבדוק אצלהם. אבל כל מצווה שיחסיקו בה מדקדקים בה יותר מישראל. בסדר? עכשיו כמובן שמה שהרב יסביר פה זה את המשפט הזה, כי המשפט הזה הוא לא הגיוני. זאת אומרת, הוא קושיה גדולה. למה הוא קושיה גדולה? כי היינו מצפים שבני אברהם, יצחק ויעקב ידקדקו במצוות יותר מקוטים שהם גירי עריות או גירי, אני לא יודע מה, נכון? תכף נזכיר מה זה קוטים למי שלא יודע. אז הייתי מצפה שהיהודים, בני יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, הם יהיו יותר רציניים בתורה מאשר כל מיני קוטים, נכון? אז השאלה, איך זה יכול להיות שהקוטים ידקדקים במצוות יותר מישראל, נכון? שזה דברים שלא מחזיקים. מה שמחזיקים, הם יותר רציניים ממכם. אז איך זה יכול להיות? עכשיו, קודם נעשה סדר ונזכר מי זה בכלל הקוטים. אז מי יודע מי זה הקוטים בכלל? שומרונים. שומרונים, אבל מה זו אמרת? הרמי, ומי הם השומרונים? קוטים. ומי הם השומרונים והקוטים?
כן. הם באו לארץ, ועד היו עריות שבאים.
קודם מי הם? אחרי זה תגיד מה היה. הם באו לארץ, איש כולך. למה, מתי ואיפה הם באו לארץ?
גבות בבל.
גבות בבל זה לא. גבות בבל לא. אמרת נכון, גבות בבל לא. עזרא ונחמיה גם כן לא. מה? חבוד, זה עובדה חשובה מאוד, אבל לא שייכת השאלה מי זה הקוטים בכלל. בית שני עוד יותר לא.
עשרת
השבטים, זה מתחיל להשתפר, נכון, כן. חבר'ה, אתם לא יודעים. פשט, לא יודע. מה? זה טורקים, בדיוק. הם הצעירים, נו. בקיסר, סנחריב שהגלה את ממלכת ישראל, את עשרת השבטים. אז השיטה של סנחריב הייתה לבלבל, מה שקרה, בא סנחריב בלבל את האומות. השיטה שלו הייתה להגלות ממקום אחד למקום שני. אז הוא לקח את עשרת השבטים ושם אותם באפגניסטן בערך, בין פרס, אפגניסטן והודו, באזור הזה, ובמקומו מוביא את הקוטים, שהם אלה שישבו שם בזמן, הוא שם אותם בקוטה ובפרביים, כל מיני חורים מוזרים משם, כנראה באזור אפגניסטן. כמובן שעד היום יש הרבה באפגניסטן, כמו שאתם יודעים, שהם טוענים שהם צאצאי שבט ראובן, שבט גד, יש להם זיקה לעם ישראל, וזה כאלה ברברים מטורפים ושרופים מכל העולם, כמובן. רק יהודים יכולים לעשות כזה בלגן. אבל בכל מקרה הוא הביא את היהודים שם לאפגניסטן, במקומם הוא הביא את האפגניסטנים לארץ ישראל. מה שקרה זה, מספר את הגמרא, שבאו הקוטים, התיישבו להם בערי השומרון, ואז האריות הם אוכלים אותם. היה להם מכת הרוב. אז הם הלכו למלך אשור, אמרו, תגיד, לאן הבאת אותנו פה? הורגים אותנו, זה מקום הבאת אותנו. אז הוא אמר, בטח האריות הורגים אתכם, כי אתם לא יודעים לעבוד את האלוהים המקומי. אתם ממשיכים לעבוד את האלוהים שלכם, אבל צריך לדעת לעבוד את האלוהים המקומי. הלכו לאפגניסטן, החזירו חזרה את הכהנים של עם ישראל, והכהנים לימדו אותם את מצוות התורה, ואז הקוטים החזיקו במצוות התורה. לכן מאז נקרא, יש מחלוקת אם הקוטים הם גרי אמת או גרי עריות. גרי עריות זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו, שהם התחילו לשמור מצוות מפני אימת הראיות שהיו אוכלים אותם. בסדר? אז א', זה הקוטים, הם גרו בהר השומרון, ונכון שהשומרונים של היום הם כנראה שרידי הקוטים של פעם. זה כבר הלכתית שאחרי זה החזיקו אותם לגויים לכל דבריהם. אבל באופן כללי זה הקוטים. טוב, אז עכשיו, אחרי שהבנו מהם הקוטים, אז אנחנו רואים את העובדה שהקוטים...
הם...
סליחה? מבחינה הלכתית היום הם כמו גויים גמורים. כתוב. גרי הראיות, באופן כללי אדם צריך להתגייר לשם הקדוש ברוך הוא, לשם עם ישראל, ולא מתוך פחד או עירה או משהו חיצוני. אז באופן כללי גרי הראיות הם לא נחשבים גרים גמורים. אבל לא יודע בדיוק 100% מההלכה, יכול להיות שאחרי שהוא כבר התגייר אז כבר לא מגרשים אותו. זה גם נכון להיום, מי שהתגייר בשביל משהו, באופן כללי הגיור הזה הוא לא תקר, אחרי שהוא כבר התגייר, אם אני לא טועה, אז לא זורקים אותו. ככה נדמה לי הלכה. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים להתחיל לראות למה הקוטים מדקדקים במצוות יותר מישראל, בזמן שכמו שאמרתי קודם, הרבה יותר הגיוני היה, מדקדקו במצוות פחות מישראל. בסדר? זאת השאלה. תכלית התורה, רואים? נתחיל לקרוא עכשיו את הפסקה בעיניה ומסביר אותה. תכלית התורה היא כפולה. השלמות הפרטית של עבודת השם של כל יחיד ויחיד, בין מירת השם, באיזה מין מיני הרע שתהיה, עירת העונש, עירת הרומות, או מצד אהבת השם דוגענו שבכללה לביא שבשמיים. שמוציא מן הכוח אל הפועל וחרם מן עבודת השם, תכף נקרא את זה לאט ונסביר. בין דברים מחויבים על פי התורה, בין הדעות מוסרים מוסכים לעצמו, על פי סירות רחוב ובין השמיים. טוב, בוא נראה מה יש פה. דבר ראשון, למה הרב מדבר פה כל כך הרבה? תגיד, יש תכלית פרטית, תכלית כללית. למה הוא מפרט פה את התכלית הפרטית בצורה כל כך רחבה? כי מה שקראנו עד עכשיו, עד סוף העמוד, זה למעשה פירוט המושג תכלית כללית, תכלית פרטית. תכלית כללית אנחנו נראה עוד מעט. עכשיו הרב קודם אומר שעיקרון כללי, שיש לתורה שתי תכליות, שתי מטרות בעברית פשוטה, כן? יש מטרה פרטית ומטרה כללית. צריך להבין שזה שני דברים, זה לא אותו דבר. עכשיו הרב מפרט פה בעריכות את חלקי המטרה הפרטית, או מה שקרה התכלית הפרטית. אז תכף נעבור על חלקי התכלית הפרטית. זאת אומרת, קודם אני שואל שאלה, למה הוא מפרט כל כך בעריכות חלקי התכלית הפרטית? תגיד, פשוט, יש תכלית פרטית וכללית. למה אתם חושבים? כי מה? לא. זאת אומרת, אולי זה נכון, אבל זה לא הנקודה. הנקודה פה זה שהוא לא רוצה שתחשבו שמדובר פה על איזה עבודת השם הפרטית לא שלמה. שזה מין... וריאציה לא שלמה של עבודת השם, זה משהו חלש. אלא באמת הרב מדבר על עבודת השם הפרטית בכל דקדוקיה ותנאיה במובן הכי שלם שלה. ועדיין, במידה משנה בניגוד למה שעכשיו אמרו, עדיין היא עדיין עבודת השם הפרטית. זאת אומרת, גם עבודת השם הפרטית היותר מושלמת ומעולה היא עדיין עבודת השם הפרטית, ויש עוד סוג אחר של עבודת השם שתכף נראה אותו. אז עכשיו, לכן הרב מפרט את כל החלקים של עבודת השם הפרטית, כדי שנראה, באמת כולל את כל חלקי השלמות, וזה לא סתם משהו לא רציני או טכני. בסדר? אז בוא נעבור ונראה. אז בוא נראה עכשיו מי המילה בין מהירת השם, זה למעשה פירוט של חלקי עבודת השם הפרטית. אז דבר ראשון, איזה מין יראה שתהיה יראת הנושא יראת הרמות, או מצד אהבת השם. בכלל, באופן כללי, עבודת השם מתחלקת ליראה ואהבה, נכון? מה שקרה, דחילו ורחימו. התחילו זה עירה ורחימו זה אהבה, נכון? עכשיו, עירת השם היא מתחלקת לשתי עירות, עירת העונש ועירת הרומות. מי יודע מה ההבדל? אני כבר אמרנו את זה, ככל שיש פעמים. כן, מהר? נכון. אז מה זה עירת העונש? נכון. מה זה עירת העונש? אדם מפחד שהשם יעניש אותו, או לחילופין רוצה לקבל שכר. מה זה עירת הרומות?
לא רוצה לקבל שכר.
עירת הרומות היא למעשה... תוצאה של אהבה. אז למה קוראים לה יראה, כמו שכבר אמרנו הרבה פעמים? כי אדם ירא לעבור את רצון השם, לא בגלל שהוא פחד שיעשו לו משהו, כמו שכל בן אדם שאתה אוהב אותו, אתה לא רוצה לפגוע בו, לכן זה יראה מרוב אהבה. קוראים לה יראה כי יש פה מימד של חשש, של פחד, אבל זה לא פחד במובן שירביצו לך, אלא פחד במובן שתעשה טעות. בסדר? אז חלקי היראה זה יראת נמוכה, יראת התא, יראת העונש או יראת הרוממות. או מצד אהבת השם וגגועי הנפש בכלל הלווי יש בשמיים, שזה הצד השני של עבודת השם הפרטית, שמוציא מן הכוח אל הפועל בכל מין עבודת השם תשיג בידו. את היראה ואהבה אפשר להוציא בכל מיני צורות, או בדברים המחויבים על פי התורה. זאת אומרת, שלב א' זה אדם מקיים את כל מה שכתוב בתורה, באופן הכי פשוט של המילה, והנהגות ומוסרים מוסכים לעצמו על פי שכלו והדרכתו בכוונתו לשמיים. למה הוא מתכוון פה? מה זה הדברים האלה שאמרנו בסוף? מה זה המשפט האחרון? מה? לא שמעתי. כן, אבל זה לא דווקא חומרות, זה גם הנהגות והסכמות. הנהגות והסכמות זה לא בהכרח חומרות, אלא מה? מה שכתוב במסילת ישרים, שכל בן אדם מה צריך לעשות לעצמו? צריך בתוך עבודת השם המסודרת, בוא נגיד ככה, שהיא נתונה לכלל ישראל, כל אחד חייב למלא את הרג מצוות עם כל הפרטים ודקדוקים, זה חיוב שמותר על כל אחד. אבל חוץ מזה, כל בן אדם לעצמו צריך לעשות, זה הלכה למעשה ממש, ככה שזה שאני אומר, כל מי שרוצה לעבוד השם באמת, הוא צריך לבנות לעצמו עוד מערכת שנוספת על המצוות, שהיא מתאימה לנפש האישית שלו. זה לא חייב, זה יכול להיות חומרות, זה יכול להיות גם הנהגה, שעוד כל יום לומד שעתיים גמרא, אחרי זה שעה משנה, אחרי זה הוא עומד על הראש. בסדר? זה סוג של הנהגה. זה לא חייב להיות דווקא חומרה. זה עניין שהוא צריך לבנות איזה סדר שמתאים לאישיות שלו, מה?
כל זה, זו התחילה
פרטית? אנחנו הסברנו עכשיו כל זה. תודה רבה. התחילה פרטית מורכבת מיראה ואהבה. היראה מורכבת משני חלקים, יראת העונש ויראת הרוממות. אהבה מורכבת מכל מה שקשור לעשיית המצוות וגעגועי הנפש בכלל לילה שלו. שזה מתבטא שניהם בקודם קיום כל המצוות באופן מלא, ובאמת מה שאדם מוסיף מדעתו עוד ועוד תוספות כדי לסדר את הצד הפרטי שלו, את הצד היותר אישי שלו, כדי שגם הוא יהיה מכוון להתקרב אל השם. בסדר? כי האדם יש לו מה שהוא מחויב כמו כל יהודי, ומה שהוא בונה לעצמו איזושהי הנהגה שבזכותה הוא מתקרב להשם. בסדר? יפה. אז עד כאן גמרנו לטפל בכל הנושא שנקרא עבודת השם הפרטית. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. תפוך את הדף, מי שלא קלט את זה. ועוד יתרון עיקרי יש לישראל מורשה קהילת יעקב, והוא התכלית הלאומי שיש בכלל התורה והמצוות, שהם בכללה מחזקים את האגד הלאומי, כל נסביר את זה תכף, מוסיפים עוצמה בסגולות הלאומיות. ויען שלאומנם של ישראל דרך כבושה הדריך את כל העולם כולו, על כן בתיקון ושכלול של כנסת ישראל תלויים כל גופי תורה ומצוות. אז יש עוד תכלית בעבודת השם שהיא לא קשורה בכלל לתכלית הפרטית, זה החידוש, שהיא לא קשורה בכלל לתכלית הפרטית, וזה שתכלית התורה היא לחזק את הכלל של עם ישראל בלי קשר עכשיו לעבודת השם הפרטית. נכון, מה שקצת אמרו פה, יש בזה קצת אמת, שאם כולם יהיו צדיקים באופן פרטי, אז גם לכלל יהיה יותר טוב. פה מדובר על משהו אחר. יש למשל בעם ישראל מצוות שנקראות מצוות כלליות, למשל קורבנות ציבור, זה מצווה שמותנת על הציבור, אין בשום דת מצווה ציבורית. אולי, אני יודע, לאסלאם יש לכם, אני יודע, לכבוש את העולם, אולי, זה גוון של מצווה כללית. אבל באופן כללי, בנצרות, או באסלאם באופן פשוט, או בטח בדתות המזרח, אין דבר כזה מצווה כללית. יש, התכלית שם היא שהאדם הפרטי יהיה יותר שלם, וכל המצוות או החוקים שלהם נועדו כדי שהאדם הפרטי יהיה אדם פרטי יותר שלם ויתקרב אל השם. שהדבר הזה נמצא גם בעם ישראל. אבל בעם ישראל יש עוד סוג אחר של תכלית, של מטרה, שהיא לא קשורה בכלל לתכלית הראשון. וזה שיש עניין כללי בעם ישראל בתור כלל. מה רצית לשאול?
אני
מסתכל
על זה שאמרתי, זה נכון מצוות,
לא כל אחד
יכול
לקיים. לא הבנתי, מה? לא כל אחד יכול לקיים את הלכות. נכון, אבל אתה מדבר... כן, אבל לא, זה לא נקרא כללי. מה שאתה שאלת זה נכון, אבל זה לא כללי. מה הוא אמר? הוא אמר, כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, שלמעשה אף אחד לא יכול לקיים את המצוות, כי מה שאני לא מתכוון להביא קורבן יולדת, לפחות בתקופה הקרובה, נכון? אז ממילא אני לא יכול לקיים את המצוות, אפילו אם אני ארצה. בטח גם מי שלא כהן לא יכול, וגם כהן בעצמו יש דברים שאולי הוא לא יכול לעשות. בקיצור, אף אחד לא יכול לעשות רק מצוות, זה אחרי יש דרך מצוות. תשובה, אנחנו עושים משלך בשביל השני. זאת אומרת, הכהנים מקיימים את זה בשביל ישראל, והנשים שיולדות מקיימות את זה בשביל הגברים, והגברים שמניחים תפילים מניחים את זה בשביל הנשים, וביחד כולנו שלמות, נכון? אבל זה עדיין לא קשור לעבודת השם הכללית. זה רק אומר שיש ערבות הדדית. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשלים אחד לשני מצוות שחסרות. אבל עבודת השם הכללית זה משהו אחר לגמרי, שהתכלית שלה היא הכלל. היא מתקנת את הכלל ולא את הפרט מראש, אתה מבין? אתה מדבר על זה שהפרט יכול לתקן את עצמו וגם אחרים יכולים לעזור לו והוא יכול לעזור לאחרים, אבל עדיין זה מצוות פרטיות. ופה אנחנו מדברים על זה שיש תכלית כללי בעצם הקיום של עם ישראל, בעצם הווייתו, בעצם זה שעם ישראל מוציא מהכוח אל הפועל את האופי העצמי שלו, זה בעצמו עניין של התורה. התורה עניינה להוציא מהכוח אל הפועל את הנקודה המיוחדת של עם ישראל, כמו שדעתי את זה לתפסו לכם במוח מיד שהגעתם לפה עד היום הזה. זה הנקודה של עבודת הכלל. עבודת הכלל זה לא הרבה פרטים, אלא עבודת הכלל זה אומר שערך לכלליות מצד עצמה. אני חושב שאת המשפט הזה הייתם אמורים לשמוע במשך השנה בכל שיעורי אמונה שאתם שומעים כל יום וכל הלילה, וזה שהפרט הוא לא, הכלל הוא לא אוסף הפרטים שמרכיבים אותו. שמעתם את זה פעם? יופי, מה הרעיון בזה? זה לא סתם מילה, אלא הכוונה שבאמת יש דברים שהם כלליים מצד עצמם, לא בגלל שעכשיו אנחנו 50 או 1,000 מיליון פרטים עושים אותם, אלא יש להם תכלית כללית. כמו הדוגמה של קורבנות ציבור, או הנקודה שתכף נראה שזה תורה שבעל פה בהמשך. אבל זה מה שהרב כותב פה, הלאומיתם של ישראל דרך הכבושה להדריך את כל העולם כולו בדרכי השם. יש שיעור שאני מלמד דרך הביום חמישי, לא למדו השנה את היחס הנצרות, נכון? לא מדבר על מה שדן בעירים למד, זה משהו אחר, זה כיוון אחר לגמרי. אולי זה דבר על זה, אבל יש שיעור שלם שאנחנו לומדים, ללמד דרך הביום חמישי, של מה הנקודה, מה הנקודה בנצרות. בסדר? אני אומר לא באופן טכני, אלא באופן רוחי הפעם. בכל מקרה אנחנו נראה שם שהצורה שעם ישראל מחזיר את העולם בתשובה זה לא בצורה של מסע ומתן פרטי. זאת אומרת, זה לא ששולחים עכשיו שליחים יהודים קדים כאלה לכל העולם שהם עכשיו הולכים לשכנע את הברברים לחזור בתשובה, אלא עם ישראל משפיע דרך הכלליות שלו. זאת אומרת, עצם הקיום הכללי שלו, עצם זה שעם ישראל יושב ובונה בית המקדש וחי את התורה שלו, בזה הוא משפיע על העולם. אותו, זה דבר שנעריך בנקודתו. אבל זה דוגמה לזה שעבודת השם הכללית היא מעצם הקיום של עם ישראל בעצמו בתור יחידה שפועלת בחוקים מסוימים. זאת אומרת, זה שיש בית המקדש, מתקנים של קורבנות ציבור, זה בעצמו משפיע כדי לתקן את כל העולם. ברור? יפה. אז לכן אומר הרב, הקם בתיקון שיקול של כנסת ישראל תלויים כל גופי תורה ומצוות. אמנם, כן. אז ברור, אז יש פה למעשה נקודה שאנחנו תכף נסביר אותה בהמשך יותר באריכות, אבל תבינו שעבודת השם הכללית זה לא פשוט הרבה עבודת השם הפרטית, אלא זה משהו שעובד אחרת לגמרי, וזה סוג אחר של מטרה בקיום התורה והמצוות. למעשה, אפשר להגיד שהתורה עובדת לשני הכיוונים האלה ממש. זה לא שני, אותו דבר, זה ממש שני דברים. בואו נמשיך. אמנם, בעניין הדקדוק הפרטי לדקדק הרבה בדקדוקי מצוות, יש הפרש בין אליה בתכליות. כי מי שאינו מכיר התכלית הלאומי, לא יוכל להבין מושג כללי לכללות התורה והעבודה. על כן רק מצד אמונה ויראה, ועל פי רוב יראת העונש שקיף על המצוות. כי בלא הבנה עיקרית בעומקה של תורה שבנויה על פי יסוד כנסת ישראל, הכל נסביר תכף, לא יוכל לעלות למדע מבורר לדעת השם לעובדו באהבת אמת. על כן, וזו הנקודה שלנו, לא יכיר שום הבדל בין עיקר מצווה לדקדוק רחוק. כי כולם תכלית אחת היא למי שאינו יודע דרך התכלית הכללית. ואומנם הדרך שהוא לעצמו טוב מאוד, נסביר פה בהמשך, תכף נסביר, נלך אחורה ונבין עד כאן ואז אוכל להמשיך. טוב. שתי התכליות האלה יוצרות מציאות נפשית אחרת אצל מי שבא לעבוד את השם. כי מי שהנקודה העיקרית אצלו היא הצד הפרטי של עבודת השם, אז ממילא יש לו נטייה מאוד גדולה לדקדק בכל הפרטים. מי שאצלו הצד הכללי הוא הנקודה המרכזית בעבודת השם, אז לפעמים הוא יכול לפספס בפרטים, כמו שתכף נראה הרבה דוגמאות ועקרונות לעניין הזה. זה למעשה השורש של הדבר שאנחנו תכף בזה נסביר את הקוטים שדיברנו עליהם קודם. אז בואו קודם נגיד עוד פעם את הכלל, אחרי זה אני אסביר אותו, אחרי זה אנחנו ניתן הרבה דוגמאות ואז הכל יהיה ברור. אומר הרב שביחס לדקדוק במצוות, מה שקרה להשקעה, לדייקנות במצוות, יש הבדל מתוך איזה מצב נפשי ניגשים לקיים את המצוות. אם ניגשים לקיים את המצוות במצב כזה שהעיקר זה עבודת השם הפרטית, אז ממילא באופן טבעי יש דייקנות הרבה יותר גדולה בקיום המצוות. אם ניגשים מצד עבודת השם הכללית, אז לפעמים הפרטים מתפספסים. אז קודם נסביר את העיקרון שעומד מאחורה, ואחרי זה ניתן הרבה דוגמאות והכל יהיה ברור. יש מאמר של הרב במאמרי עירייה שנקרא מאמר העיקרים, שבו הוא בא להסביר את הרעיון הרוחני שמאחורי העיקרים של הרמב"ם. כי אם נחשוב על זה רגע, נראה שהמושג עיקרים הוא מושג שבמידה מסוימת סותר את העולם הרוחני שאנחנו חיים בו. כי מה אומר הרמב"ם? יש 13 עיקרים, נכון? עכשיו, אנחנו יודעים מה זה 13 עיקרים, איפה עוד תרי"ג מצוות, מה שאר המצוות הם פחות עיקרים? הרי עכשיו אנחנו יודעים הלכה שאומר הרמב"ם בעצמו, שבכל התורה כולה אין פסוקים יותר חשובים ופחות חשובים. למשל, הפסוק שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אומר הרמב"ם, הוא קדוש בדיוק כמו הפסוק ותמנע את הפילגש. למה דווקא לקחת את הפסוק הזה? כי אמא של עמלק, כידוע, נכון? אז אומר, אפילו הפסוק שאומר את האיחוס של עמלק, הוא לא פחות חשוב בכלל בשום צורה מהפסוק שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, שניהם יש להם אותה קדושה בדיוק. אז ממילא, אתה לא יכול להגיד שמשהו יותר חשוב ממשהו אחר, כי כל הפסוקים יש ערך שווה. יש גם מדרש שאומר, שלמה הקדוש ברוך הוא לא גילה שכרן של מצוות, שלא כולם ילכו, משל למלך שהיה לו, אני יודע, פרדס, ואז הוא לא אומר איזה עץ הוא יותר אוהב ואיזה פחות אוהב, כי אז אם הוא היה אומר, אז כולם הולכים לטפל בעצים שהוא אוהב, והיו מזניחים את העצים שהוא פחות אוהב. אז בנמשל, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו איזה מצוות יותר חשובות אצלו ואיזה פחות חשובות אצלו, כדי שאחרת היינו מפספסים את כל המצוות, כי באמת כל המצוות חשובות.
אבל יש מציאות כזאת שיש מצוות שאתה יכול להיות יותר חשובות, אנחנו לא יודעים את זה.
יש מצוות, זה נכון בעולם הזה, זאת אומרת, יש מצוות שיש עליהם שכר בעולם הזה, כמו שילוח הקן וכיבוד אב ואם, שמקבלים עליהם אריכות ימים, אבל זה מדובר על שכר עולם הזה. שכר עולם הבא, אין לו אתה לא יזוי לדרך, ככה כתוב, אז שכר מצווה רבה, עולם הבא, אתה באמת לא יודע, אולי על מצוות, על מצוות ציצית מקבלים שכר הרבה יותר גדול מאשר על מצוות, אני יודע מה, שבת. פשוט אי אפשר לדעת, זאת אומרת, פשוט לא יודעים, זה בריא כמו שכתוב, שאתה לא יודע, אלא שכר עולם הבא הוא עומד בפני עצמו, אין לך שום מושג. שכר כתוב גם ברב צדוק, אם אני לא טועה, או אצל רב נחמן, אני כתוב, שבאמת שכר עולם הבא הוא גם משתנה על פי המצב. זאת אומרת, יש כלל שאומר, זה כמו מת מצווה. מצווה שאין לה מחזיקים, גם חפץ חיים נדמה לי אומר את זה בהתחלה, שמצווה שקצת אנשים מחזיקים בה היא כמו מת מצווה, ויש מצווה מיוחדת להחזיק בה. אז באותו דור מקבלים עליה יותר שכר מאשר בדור אחר. נגיד יש דור שהוא דווקא לא מניח תפילין בכלל, ואם אתה מחזק את התפילין, קבל הרבה יותר שכר מאשר בדור שכולם מניחים תפילין, כי זה כמו מת מצווה כזה שאתה הולך להציל אותו. אז מה שאני בא להגיד זה ששכר המצוות מצד עולם הבא הוא לא משהו שאתה יכול לדעת מה יותר ומה חשוב מה אתה חשוב. ודאי הגישה הפשוטה של התורה זה שכל יותר מצוות חשובות, ממילא אתה לא יכול להתחיל לעשות חשבונות, כי זה אסור לעשות חשבונות כאלה. בסדר? אז לכאורה כל הרעיון של עיקרים הוא רעיון לדעה מסוימת ונגד הלוגיקה או נגד האווירה של התורה, גם בעניין הפסוקים, גם בעניין המצוות. בסדר? אז מה הסביר הרב? הוא מסביר שיש, בדיוק כמו שאנחנו אומרים פה, יש שתי צורות להסתכל על קיום המצוות. יש צורת הסתכלות שמסתכלת על עיקרים ועל פחות עיקרים. וזה הוא מסביר את י"ג העיקרים של הרב. בוא נסביר את זה. אומר הרב, שים לב שכמה שהאורגניות הטבעית הולכת ומתעלה, ככה יש יצורים שיש להם יותר מערכות עיקריות ופחות עיקריות. למשל תולעת, אתה חותך אותה באמצע, צד ימין הולך ימין, צד שמאל הולך שמאלה, וזה נגמר. לא קרה שום דבר לתולעת, כולה עושר ושמחה, רק יש שתי תולעים, נכון? אבל אם תיקח בן אדם, תחתוך אותו באמצע, אז לא ילך צד ימין ימין, צד שמאל שמאלה. הלך הבן אדם, למה? האדם יש עיקרים, זאת אומרת, הראש עיקר, ואחרי זה הידיים, ואחרי זה הרגליים, ואחרי זה הציפורניים בזרת שמאל, נכון? ברגל. היא פחות חשובה מהלב והמוח, נכון? אז למה זה ככה? כאשר המערכת הופכת להיות יותר ויותר הרמונית, כלומר, מה זה הרמונית? הרמונית זה אומר שכל חלק תלוי בחלקים אחרים. אז יש יותר עיקר ותפל. כמה שהמערכת היא יותר יחידנית, שכל יחידה עומדת בפני עצמה, ככה באמת אתה לא יכול להבחין בין עיקר ותפל.
זה עיקרון לאחדותיות?
סליחה?
זה עיקרון לאחדותיות
בעולם? זה עיקרון להרמוניה. הרמוניה זה אומר שהמערכת, זה קשור גם לאחדותיות כמובן. בעולם הרוחני יש עיקר שנגיד לסוף העניין זה עם ישראל, ויש תפל שזה ג'וקי. בסדר? אז כמה שהמערכת היא יותר הרמונית, היא יותר אחדותית, ככה יותר יש בה עיקרים ותפלים. אז תגיד, מה עם כל מה שאמרנו קודם? זה בדיוק מקביל, כמו שתכף נראה, לעבודת השם הכללית והפרטית. עבודת השם הפרטית, היא מטפלת בערך של כל פרט בפני עצמו. ועבודת השם הכללית, היא מדברת יותר מצד ההרמוניה, מצד הסדר של הדברים. יוצא מזה שהרעיון של עיקרים באמונה, הוא לא סותר את מה שאמרנו קודם. היא תלוי על מה אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על הדברים מצד הערך הפרטי שלהם, אז באמת הפסוק ותמנע את הפילגש הוא בדיוק חשוב כמו פסוק שמע ישראל. אבל אם אני מסתכל מצד הערך הפועל שלהם על המציאות, מצד איך הם עכשיו משפיעים עליי בתור אדם שרוצה ללמוד תורה, אז ברור שהפסוק שמע ישראל הוא מרכזי, והפסוק תמנע את הפילגש הוא לא מרכזי. לכן צריך להבין ששתי הגישות האלה, שתי ההסתכלויות האלה, שתי אמת. יש את הנקודה של להסתכל על דברים באופן פרטי, זה בדיוק מקביל למה שקראנו קודם עבודת השם הפרטי. ויש את הנקודה של להסתכל על הכל בתור יחידה אחת שלמה, שבה אז יש עיקר ותפל, יש יותר חשוב ויש פחות חשוב, וזה מקביל לעבודת השם הכללית, שעוד לא הסברנו ברכות מה זה, אבל זה הצד השני של התכלית. מה זה מזכיר לכם דבר שכבר אמרתי אותו באחד השיעורים, שאומרים את זה בתפילה? שתי הבחינות האלה. מה? לא שמעתי. נפלא, אבל לא. לא. זה שמה ישראל ושמור של אוכלתו זה להבין את שמה ישראל בתוך העולם. עמדת גם איזה פעם אני חושב אותה שתי הסתכלויות הכללית והפרטית שכמו שאמרתי שתיהם אמת בתפילה באיזה מקום זה מופיע בהתחלת התפילה התחלת 18 נו? לא שומע אם אני לא שומע אני לא יכול להגיד הגדולה והגבורה זוכרי שהסברתי לכם את המודל בין גדולה וגבורה אם לא הסברתי אז אני מצטער אבל דעתי הסברתי אם לא זה הזמן הגדולה והגבורה, נכון? יש גדולה וגבורה. מה ההבדל בין גדולה וגבורה? השם הגדול, הגיבור והנורא. מה ההבדל בין השם הגדול להשם הגיבור? השם הגדול, השם הגדול זה אחרי שהוא אכל הרבה, הגיבור אחרי שהוא היה במכון כושר, נכון? זה פשוט. כולם כבר מבינים. כן. אז מה ההבדל בין גדולה וגבורה? גדולה זה הרמוניה, שהכל מסתדר ביחד, זה נקרא גדולה, זה מידת הגדולה. גבורה זה בדיוק הצבא השני, שהאמת האלוהית מופיעה בכל הפרטים במציאות באופן שווה, זאת אומרת, הכל קדוש בסוף. בכל דבר יש ערך אלוהי. זה נקרא מידת הגבורה, בסדר? שהשם, גבורתו של השם זה שהקדושה מופיעה בכל פרט. הגדולה של השם זה מה שהכל פועל באופן הרמוני, באופן אחדותי. אז אפשר להגיד שזה בדיוק מקביל, מה? זה לא בדיוק כללי, זה כללי ופרטי, אבל זה לא בכוונה של רע או טוב, אלא במובן של הסתכלות על הפרטים מצד הערך הכללי שלהם, או הסתכלות על הפרטים בתור חלק משלמות. תבין? אתן לכם דוגמה. שנייה. תראו, זה במידה מסוימת קצת מחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים, זה יכול להיות שהזכרתי ויכול להיות שלא. בשאלה, מה תכלית האדם? או נשאל את זה אחרת. האם השם ברא את הכל בשביל האדם? האם כל העולם נברא בשביל האדם או לא? של השם זה לא חוכמה. דבר עכשיו בעולם שלנו. האם השם ברא את העולם בשביל האדם, או שלא ברא אותו בשביל האדם? מה אומרת, מה הפשט? הפשט בשביל האדם, נכון? הכל נברא בשביל האדם. אז כל הראשונים חוץ מהרמב״ם כמובן אומרים ככה. הרמב״ם אומר שמה פתאום לא נברא בשביל האדם. יש לו גם הוכחה ממש יפה. למה, איך, למה אי אפשר להגיד שהעולם נברא כולו בשביל האדם? רוצים לשמוע? איך הרמב״ם יש לו הוכחה יפה? אני אסביר לכם. הוכחה בדרך השלילה, מה שנקרא. בוא נגיד, נניח את ההנחה שבאמת הכל נברא בשביל האדם. בסדר עד כאן? יוצא מזה שכל דבר שאנחנו רואים הוא נברא כדי שהאדם, כמו שחשבנו תמיד, יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, נכון? זאת אומרת, למה יש בעולם עכברים? כי זה אחת הטכניקות, שזה, בצורה כזאת האדם יכול להיות יותר אדם. בסדר, ברור? יופי. השם היה יכול לעשות, להגיע לאותה תכלית גם בלי עכברים? כן? סימן, זה רוצה עכברים. זה עד כאן ההוכחה. לא הבנתם? אני אסביר עוד פה. תראו. נכון, אז סימן שעכברים חשובים לצד עצמם, הוא היה יכול להשיג את אותה מטרה גם בלי זה, סימן שהוא רוצה אותם. לא, הוא היה עושה רק חתולים, משהו, רק דבר אחד הוא היה עושה, למה צריך את כל הווריאציה הענקית הזאת? טוב, בקיצור, הרעיון הוא, אני אסביר את זה עוד פעם, בזריזות וזה פשוט. טוב, הוא חי בדרך השלילה, באמת, אתה אומר שהכל בשביל האדם, עכשיו אני שואל אותך, השם היה יכול לברות העולם רק בצורה הזאת או גם בצורה אחרת? היה יכול לברות בצורה אחרת? אתה יכול להגיע לאותה תכלית של הוצאת האדם מהכוח אל הפועל, גם אם לא היה בעולם חלונות. נכון? אז למה הוא עושה חלונות? כי הוא רוצה חלונות. מה? אז אני אסביר כרגיל, המחלוקות ברוחנית הן בדרך כלל לא מחלוקות של מישהו צודק, אם מישהו טועה, לכל אחד מדבר בגובה אחר. הרמב"ם מדבר בנקודה שבה הכל אחדותי, ממדרגת הגבורה. ממדרגת הגבורה, באמת כל הפרטים יש להם ערך מצד עצמם. באמת השם, אני אקרא לזה, האמת האלוהית מופיעה בכל פרט. אתן לכם דוגמה ותבינו. תראו. כמו שאמרתי קודם, יש באדם חלקים יותר חשובים, פחות חשובים, נכון? הראש יותר חשוב מהאצבעות של הרגליים, נכון? של הידיים. בסדר? כן. אבל האצבע היא פחות אנושית מהראש? היא אנושית בדיוק כמו הראש, נכון? אתה לא יכול להגיד שהאצבע היא פחות אנושית. היא לא פחות אדם מאשר הראש, היא רק... כשאתה מסתכל בצורה פונקציונלית, בצורה של... איך אני עכשיו מתפעל יותר טוב בכוניות, אז הראש חשוב והאצבע פחות חשובה, נכון? אבל אם אתה מסתכל מצד הגדרת יצור אנושי, יצור אנושי בלי אצבע זה לא יצור אנושי. לא מדבר על אחד שחתכו לו את האצבע, יצור שאין לו אצבעות, או יש לו רק ארבע אצבעות, זה כבר לא יצור אנושי, זה מוטציה, זה אדם ניטרלי שקפץ 18 אלף דורות, נכון? זה כבר לא יצור אנושי רגיל, נכון? זאת אומרת, יצור אנושי זה יצור יכול להיות אצבעות, נקודה. אתה לא יכול להגיד שהאצבע היא פחות אנושית מהמוח, נכון? המוח אנושי והאצבע אנושית, שניהם אנושיות אותו דבר. אתה יכול להגיד שהשם רוצה שיצור אנושי יהיה יצור עם חמש אצבעות, ככה השם רוצה. ולכן זה חשוב לו שיהיה דווקא חמש אצבעות. אבל אם אתה מסתכל מצד הגדולה, מצד העולם שלנו, אז ברור שהכל נברא בשביל האדם. אז הרמב"ם לא חולק על זה שבעולם התחתון, מה שנקרא, הכל נברא בשביל האדם. אבל באופן עקרוני אתה לא יכול להגיד את זה. עד כאן הגלישה לרמב"ם ולראשונים. אבל זה בדיוק העיקרון שלמדנו עכשיו, שבכל דבר יש גדולה וגבורה, יש עיקרים ויש פרטים. לא, זה לא דבר שבא במקום השני, אלא זה שתי תכליות לעבודת השם. עכשיו בואו נחזור לנקודה שלנו. אז אנחנו רואים ששתי התכליות האלה שעליהם מדבר הרב קודם, זה בדיוק שתי החלקים, תכף אני אתכן לשאול. זה בדיוק שני החלקים של הסתכלות על המציאות תמיד ובכלל. ההסתכלות ההרמונית מצד הגדולה, שבה יש ערך כללי, וההסתכלות הפרטית מצד הגבורה, שבה לכל פרט יש ערך שווה. כן, מה רצית לשאול?
האדם יכול לפעול בשני המישורים.
חייב לפעול בשני המישורים.
בדיוק.
לא, לא. אתה צריך לעבוד בשני המישורים במקביל, וכמו שאנחנו נראה תכף, בייחוד במישור הכללי. בסדר?
אבל אם אתה הולך מהצד הכללי, אז אני אומר, אתה כאילו...
נכון, בדיוק. לזה אתה לא קוטי ליהודי. וגיע כבר לספיקות בסוף המאמר. בגלל זה קוטי, אתה קיבלו לצאות יותר מישראל, הבנת?
זה ברור, אבל אתה לא...
זה לא ברור, וזה ברור, לא היית ממשיך לשאול.
לא, אתה לא מדייק בעבודה הפרטית.
נכון. בדיוק. ולא קרה כלום, ראית?
לא קרה כלום, אז אתה עובד כאילו בעבודה כללית.
לא, אבל גם בעבודה הפרטית שלך אני לעבוד, אתה תתבדק. לכאורה אני לא בסדר, נכון?
מה זה לא בסדר?
אני מפספס בפרטים, אני מסבל.
כן,
זה ככה צריך... אז אני לא בסדר? פשוט אני לא בסדר, עכשיו אני מסביר את זה בדיוק. עכשיו בדיוק את זה אני מסביר, אז אחרי שתשמע את ההסבר, תראה אם זה בסדר או לא בסדר. אבל זה לא בסדר, מה זאת אומרת, אנחנו לא מדגרים בפרטים? קוטים יותר טובים. אז זה הקושייה שמנה התחלנו, נכון? אז בואו נמשיך לראה קדימה. טוב, אז הבנו כבר ששני החלקים האלה הם שני חלקי עבודת השם בכלל, והם מתבטאים באדם. יפה. עכשיו בואו נסביר למה הרב אומר שמי ששייך לצד הכללי הוא פחות שייך לדקדוק בפרטים במצוות. כי לכאורה, בדיוק כמו שאולי נובע מהשאלה ששמענו עכשיו, וזה למה שלא ידקדק גם פה וגם פה, שיהיה גם ידקדק בפרטים וגם ידקדק בכללים, למה זה צריך לבוא אחד החשבון השני? אז בואו ניקח כמה דוגמאות, אולי אפילו יותר מדי דוגמאות, שתבינו את זה בצורה מוחלטת, טובה. דוגמה ראשונה, שאף אחד לא יעלב למפריע, אבל בואו ניקח חייל בגולן, בסדר? בקיצור, תראו, יש כלל, לפחות היה בזמני, אני מניח שזה עד היום קיים, יש נגיד תרגיל או משימה או משהו כזה, אז יש, נותנים פקודה לחיילים, יש כל החיילים הברברים שם ומקשיבים לפקודה. אבל מה אומרים בפקודה? אומרים, יש משקע כוונת הרמה פה כזה, זאת אומרת, מה המטרה של האוגדה? המטרה של האוגדה לכבוש את דמשק, יופי. המטרה של האוגדה לכבוש את דמשק, אומרים, המטרה של החטיבה זה לכבוש את החרמון הסורי. תוך חרמון הסורי, המטרה של הגדוד זה לכבוש עכשיו איזה רפס. תוך זה, זה. אני גם אסביר לך את כל הכוחות שנעים בשטח. כולה איזה חפש, טמבל, מושיבים אותו על גבעה, אומרים לו, כל מי שעובר בוואדי תהרוג. בסדר, זה כל התפקיד שלו, בסוף זה כל התפקיד שלו. יש קו על הגבעה, וכל מי שעובר למטה לראות עליו, זה התפקיד שלו. אבל לא אומרים לו רק את זה, אומרים לו שהחטיבה היא הולכת פה, החטיבה, עכשיו למה נגדיל ראשו כך? תגיד, רק מבלבל אותו. תשובה. בוא נחשוב עכשיו מה יעשה החייל הזה, אם הוא טמבל או אם הוא חכם. אם החייל הזה טמבל, עכשיו החייל שהוא חייב, אומרים לו בסוף, אומרים לו, אחרי כל הפלס, אומרים לו, תשמע, אתה שובר פה, לא שובר פה, אתה יורה עליו, בסדר? יופי. אז הוא עובדים שם אנשים, יורה עליהם, יורה אנשים, יורה עליהם, עכשיו עובדים שם עוד אנשים. אלף באים מחל מצד של ישראל, ואתם צועקים בעברית, אנחנו מהפלוגה השנייה, וגם הוא מקריא שם את החבר'ה שלו, החבר'ה שלו מהתיכון, אומרים לו, היי, מה נשמע? הוא יורה. אמרו לו לראות, לא אכפת לו, הוא לא אומר לו כלום, אז הוא שעובר בוואדי, הורגים אותו, נכון? יופי. אז למה זה מצחיק? למה הם מלמדים אותו את כל הכללים? טוב, הגזמתי קצת עם העברית, כן, אבל הוא מבין שמשהו פה לא בסדר, כי פה צריכים לבוא חיילים שלנו, לא בחיילים של הסורים, אתם צריכים לבוא, נכון? למה מלמדים אותו את התכלית הכללית? כדי שהוא יפעיל שיקול דעת במקום הנכון, זאת אומרת, נכון שאמרו לך לראות הכל מי שעובר שם עכשיו למטה, אבל תפעיל את המוח, הרי בשביל מה הסבירו לך שפה יש את הפלוגה השנייה? שתבין שאם הם באים משם, אז כנראה זה לא אויב, נכון? החייל הזה בסוף הוא לא עושה מה שאמרו לו, נכון? הוא לא מדקדק בפרטים. הפרטים זה אמרו לו, אמרו לו תירה על כל מי שעובר. זה הפקודה שהוא קיבל, נכון? אבל אתה מצפה שהוא לא מלא את הפקודה הזאת. למה אתה מצפה שהוא לא מלא את הפקודה? כי הוא מבין את התכלית הכללית. אתה מבין שכיוון שהמטרה בסוף זה לא להרוג את כל מי שעובר בוואדי, המטרה בסוף זה לנצח במלחמה, נכון? עכשיו, כיוון שהוא מבין שזאת המטרה, הוא צריך להיות מספיק חכם בשביל עכשיו, לפעמים, לפעול נגד מה שאמרו לו, נגד הפרטים. מבינים את העיקרון? יוצא מזה שמי ששייך רק לתכלית הפרטי, הוא טמבל, הוא לא יודע כלום, אז הוא מצד אחד הוא חייל הרבה יותר טוב, נכון? כי הוא עושה בדיוק מה שאמרו לו. ואותו חייל שהוא דווקא ראש גדול, הוא מבין את העיקרון הכללי של כל הקרב, אז הוא פתאום לא מדקדק בפרטים, הוא עובד נגד העיקרון, נכון? יפה מאוד. אז עכשיו הנה לכם דוגמה ראשונה, למה דקדוק בפרטים, הוא נובע בסוף במידה מסוימת בחוסר הבנה של התכלית הכללית, ומי שמבין את התכלית הכללית, באופן אוטומטי יש סיכוי שפחות ידקדק בפרטים. עד כאן דיברתי באופן, נקרא לזה טכני, באופן מעשי. זה נכון גם מבחינה מנטלית. יש, מבחינה מנטלית צריך להיות אדם מאוד 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 מיוחד, שיהיות מסוגל להיות שייך גם לערך הכללי, מצד האמת הכללית שלו, וגם להיות שייך נפשית לכל הדברים הכי קטנים ופרטיים. נתכן גם דוגמה לזה, גם כדוגמה מהצבא. כן? עכשיו, הדוגמה הזאת המצאתי אותה כמובן, לפחות החלק הראשון שלה, ואני בטוח שהיא נכונה, מי שלא, שיבדוק. כן. אני לא ראיתי אף פעם את החיילים של צבא לוקסמבורג, אם בכלל יש דבר כזה, את ה-18 שוטרים שלהם, בסדר? אבל ברור לי שיש להם מדים מאוד יפים, הכפתורים שלהם מצוחצחים, מבריקים, הכידונים על הרובים מה-18, מבריקים מרוב שמן, בטוח, כן? אבל לא, אני מגזים קצת בביטחון שלי, אבל אתם מבינים מה, כמו שמשמר המלכה, אתם מבינים מה, כובעים מוזרים כאלה. הכל שם פיקס פיקס פוקס, נכון? יופי. אבל אני מניח שהיחידה המובחרת שחזרה אתמול בלילה ותלשה שערה מהשפן של אסד, הם לא נראים ככה, נכון? הם לא, הנעליים שלהם לא מצוחצחות עד הסוף, נכון? עכשיו למה למעשה, רגע, אתם כאלה רציניים, למה לא מצוחצחים נעליים? למה הבגדים שלכם מרושלים פחות ככה זה היה בזמני? יש חידה יותר רציניים, ככה הולכים יותר שלומפרים, פחות ככה זה היה פעם, כן? אבל יש בזה משהו, למה יש בזה משהו? למה הצבא לוקסמבורג יותר טוב ממכם, נכון? הם סגלו איזה יפים, הם כולם מצוחצחים, כולם רציניים, הם דקדקים בכל קונפיקס אצלהם, נכון? ואתם חברת ברברים, הולכים החוצות בחוץ, כפתור חסר, נעליים לא מצוחצחות, הם חברת זבל, נכון? יופי, למה זה ככה? זה מבחינה, מה? לא משנה, נגיד שהם כבר בבסיס שלהם חזרה, בסדר? זה לא עניין של זמן, יש להם שבוע חופש בבסיס, אף אחד לא מצחצח נעליים.
זה לא העיקר שלהם, זה לא רואה
ניצוגי. להיות אדם מאוד 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 מיוחד בשביל לצחצח נעליים אחרי שהוא תפס שערה מהשפם של אסר.
למה הוא קורא את מה שעשה אותה
טובה,
זה לא...
כן, אבל חלק מהמשמעת הצבאית זה להיות סודר, נכון? נעליים צחצחות וסופר, זה בסדר, זה המשמעת הצבאית, זה דבר חשוב או לא חשוב? חשוב, נו. אז אתה מצפה בחיילים יותר טובים, יותר רציניים, לא פחות רציניים, נכון? מה היית מצפה? כי אני אומר, גם מבחינה נפשית, קשה להכיל את שתי התכליות בבת אחת. אולי יחידי סגולה מסוגלים. ואדם רגיל, לא בן אדם רגיל, המצב הנפשי הנורמלי זה שעוד אדם מרוכז בצד הכללי, פשוט מרוכז בצד הפרטי, זה קשה, זה בא, בסוף, זה בא קצת אחד על חשבון השני.
המטרה היא לעשות את שתיים, אבל בדרך כלל
זה סליחה? המטרה
היא לעשות את שתיים, בדרך כלל
ודאי שהמצב האידיאלי המושלם זה שהאדם הוא כל כך גדול שהוא גם בעל התכלית הכללית המושלמת, גם מסוגל וגם פרטיב, אבל באופן כללי זה לא סביר, זה לא סביר משתי סיבות כמו שאמרתי, אלא זה לא סביר באופן נפשי, כמו הדוגמה האחרונה שאמרת, זה פשוט לא סביר.
רגע, אז מה אנחנו בדרך כלל עושים, תקלי או
תפרטיב? זה לא משתלוי מי אתה. ובית, זה לא סביר כמו שנתתי בדוגמה הראשונה, כי לפעמים הפרטים הם סותרים את הכלל ואז הכלל יותר חשוב מהפרטים. זו הדוגמה שנתתי, הדוגמה הראשונה שנתתי. אני חושב עוד דוגמה, יש דוגמה ממש יפה. כן, מה עשית?
אז אם תמיד לעבוד את יצר, אז לא דקדוק שלך בפרטים, הוא חלק מהפרטים.
זה בדוגמה הראשונה שנתתי, בדוגמה השנייה שנתתי, זה לא בדיוק ככה, זה לא סותר את זה. לא תמיד הפרטים באמת סותרים את זה. מה זה לא חשוב? זה חשוב. פחות, מה זה חשוב? אתה תגיד מה חשוב? זה מצד פקודה של הצבא, זה פקודה של הצבא, מה אתה מתחיל לקבוע לי מה חשוב? אז מה, אבל לא, אבל... כן, אבל אתה יודע שצבא לא ממושמע, לא מסודר, זה בלגן, אחרי זה נהיה בלגן. זה לא רציני, חייל רציני, הוא צריך להכל יפיקס. בגלל שבאמת אני אומר שבאופן אמיתי, שתי התכליות האלה בחיים, הרבה פעמים סותרות אחת השנייה. אני אומר, יש את הסד ההגיוני שהסברתי קודם, כי לפעמים, כשאתה מביא את התכלית הכללית, זה לפעמים סותר את הפרטים באופן ישיר. מה? כן, זה בדיוק הנקודה שאנחנו לומדים בדיוק זאת הפסקה שאנחנו לומדים עכשיו. בדיוק זאת הפסקה שאנחנו לומדים. שהקוטים דקדקים במשוות יותר מישראל. הסברתי לך, זה צריך להתנגש גם באופן אמיתי וגם באופן נפשי. באופן אמיתי גם במצוות יש דבר כזה. במצוות למשל אליהו הנביא בצד הוראת שעה הקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, נכון? בהר הכרמל. זה איסור תורה, נכון? למה הוא עושה את זה? נכון שהוא נביא ומותר לעשות הוראת שעה. זה לא רק נביא, עת לעשות לשם הפרו תורתך. שמכיר את המשפט הזה? אז תגיד לי, מה אתה תגיד? משה רבינו אמר ככה, אתה תתחיל להגיד לי הפרו תורתך? אסור. חושה וברפא, כמו שאני אומר, ממש זווה. חכמים איזה זווה אתם עושים. למשל, עקרו מצווה דאורייתא של קריאת שופר. למה שמא יעביר שופר 400? לא, אתה עושה צחוק מהעבודה? מי יעביר? אחד ממיליון איזה טמבל יעביר שופר? בגלל זה נעקור מצוות שופר דאורייתא. שמשה רבינו אמר ישב מפי הגבורה, אתה תגיד מה לעשות? מי שואל אותך בכלל? נכון? אז איך הם יכולים לעשות את הדבר הזה? זה זוועה. מה התשובה? שהם מבינים את התכלית הכללית. ולכן לפעמים צריך לפספס את הפרטים. לפי כללים מסוימים, זאת אומרת, זה לא, לא, היתר הזה לא נועד לכל מיני נשים מקולך. זאת אומרת, זה לא, זה הכוונה עכשיו, מישהו יש לו, יש לו את הסמכות ההלכתית המתאימה. כן? לא כל אחד עכשיו מבטר לי על הפרטים. אתה מבין? כי למה? כי הוא מוכרח להגיע לאופרה בערב שבת. אז הוא לא יכול עכשיו בלי זה. כן, אז הכוונה בסדר. יש מי שיכול לעשות את זה, מי שלא. לא כל אחד עכשיו מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אבל תבין שיש שתי הצדדים. על הצד הכלי יותר חשוב. הלאה, בוא נמשיך. חבר'ה, בוא נמשיך. חברים, בוא נמשיך. טוב. אז עכשיו בוא נקרא עוד פעם מהמילים הדקדוק הפרטי, או שנבין את זה יותר טוב. אומנם עניין לדקדוק הפרטי, אתם רואים? אני חוזר על מה שקראתי קודם, עכשיו זה אמור להיות מובן. אומנם עניין לדקדוק הפרטי דבר בהם בדיוקי מצוות, יש הפרש בין אלו ובית התכליות. כי מי שאינו מכיר התכלית הלאומי, הוא לא מבין את הערך של עם ישראל בתור כלל, בתור ערך לאומי. תבינו רק, תבינו את הנקודה, חבר'ה, זה, הנקודה פה לא מודגשת בצורה ברורה, אני שם את הספר. כשהרב אומר תכלית לאומי, הוא לא מתכוון עכשיו רק למה שנקרא תקן עולם מחוץ שדאי, מה שעם ישראל מפיץ אור לגויים. אלא עצם החיים של עם ישראל, מצד התכונות הלאומיות שלו, מצד התכונות הכלליות שלו, זה בעצמו יש איזה ערך. זאת אומרת, כשעם ישראל חי את החיים הטבעיים שלו, זה דבר בעל ערך כללי. כן, לכן הוא אומר תכונות לאומיות. זאת אומרת, זה לא רק תיקון העולם, אלא באמת עם ישראל, כמו שצת למדנו בשיעור על יעקב אבינו, זוכרים על תורה, על חטא ראובן. מה שקורה בבית של יעקב הוא חשוב מצד עצמו, לא מצד עכשיו. זאת אומרת, כל דבר שם הוא משפיע על כל המציאות כולה. אז לכן, על כן מצד, רק מצד אמונה ויראה, ועל פי רוב יראת העונש, למה? כי מי שלא מבין את התכלית הכללית, קשה לו לאהוב את השם. אלא הכל אצלו זה עבודת השם פרטית של כל מיני דברים פרטיים שחייבים לקיים אותם. יש כאילו נזכיר, לא הבנה עיקרית בעומקה של תורה שבנויה על פי יסוד כנסת ישראל בכלל, לא יכול להיות למדל מבורר לדעת שם לעבדו באהבת אמת. כמו שאמרנו, אולי הזכרתי את זה בשיעור היחס למושג אלוהי, זוכרים שהסברתי מה זה קשר של תפילין? זוכרים? מישהו זוכר במקרה? שמשה הראה, שהשם הראה למשה קשר של תפילין, שהוא אמר אין הנה את פניה, הוא לא יודע רק את אחורה. אז אמרתי שנותן פה רמז, מה הרמז, מי זוכר? דרך העבר זה בכלל נקרא אחוריים, אבל מה הנקודה בקשר של תפילין? נכון, כי מה כתוב בתפילין דקוד שבריחו? כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, והנקודה שזה נקשר למגמה האלוהית, זה הנקודה שאפשר לרקע להבין את הכל. אז מי שמבין את היחס של העולם לעם ישראל, הוא מבין את דרכי השם בעולם. לכן, מי שלא מבין את הערך הכללי של עם ישראל, לא יכול להבין לאהוב את השם באמת. כי לאהוב את השם לא צריך להתייחס אליו רק בתור סבא זקן שמחלק סוכריות ומרביץ, כמו שלמדנו פעם, אלא צריך להבין את הערך הכללי של המציאות, שזה רק דרך עם ישראל. מי שלא שייך לעם ישראל לא יכול, לא יכול באמת לאהוב את השם. ברור? אוקיי, בוא נמשיך. מה? כי באופן כללי, אני אומר, גם החייל הזה שכל מיני יורה ימינה, הוא לא תמיד יורה רק, הוא לא תמיד רק לא עושה מה שאומרים לו. הוא יוצא פעם במאה פעמים שהוא לא עושה מה שאומרים לו, נכון? באופן כללי, הפרט והכלל לא סותרים, כמו שהחבר'ה שאלו פה ואמרו נכון. באופן כללי, המצוות הפרטיות משלימות את העבודה הכללית. אבל אם אתה מבין את העיקרון, אז א', לפעמים זה סותר ואתה הולך בעד הכלל, וב',
אם אתה אומר את הכלל, זה כאילו מותר.
לא, אני אומר, באופן פשוט זה לא חייב להיות ככה. בדרך כלל זה לא סותר, זאת אומרת, אדם יכול להיות ירא שמיים ודקדוק במצוות. עדיין מרכז הכובד שלו זה הדברים הכלליים, זה לא סותר. זה סותר בפרטים שהם חומרות מיותרות, אתה מבין? מה זה סותר? בוא נתן לטפל בזה. כן. בוא נמשיך טיפה. באמת לכן לא יכיר שום הבדל בין עיקר מצווה לדקדוק רחוק, אתם רואים? כי כולם תכלית אחת היא למי שאינו יודע את התכלית הכללית. ואם אמנם הדרך שהוא לעצמו הוא טוב מאוד, ובאמת גם ידי הבנה תפולה וכו' וכו', אני קופץ קצת. כן. אז מה הנקודה הזאת שלפי מי שלא מבין את התכלית הכללית, אז אין אצלו הבדל בין עיקר מצווה לדקדוק רחוק? מה זה מזכיר לכם? למשל, משהו שקורה הרבה בשנים האחרונות. אני אכניס את המילים לפה, אבל אני רואה שתגידו אותם. למה הרב רומז פה? זה דבר שקורה הרבה מאוד 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 בשנים האחרונות, בדיוק בצד שחלק מהציבור הדתי לא מבין את התכלית הכללית, שאין אצלו הבדל בין עיקר מצווה לדקדוק רחוק. מה זה מזכיר לכם? למשל, למשל, הרי בתקופה האחרונה, אני לא יודע כמה, אפילו בתקופת חייכם הלא ארוכה, רואים שלאט לאט מחבירים יותר ויותר בכל מיני שטויות. למשל, על אבן השירותים יש כשר לפסח, אתם מבינים? אבן חלית השירותים, כתוב על זה קשר לפסח. עם כל הכבוד, מי אוכל? מה הדבר הזה? מאיפה נמצא בחילת כלב? מה? על כל דבר, אקונומיקה קשר לפסח. אקונומיקה הוא בעצמו מפגל, זה מה שנקרא. הוא בעצמו הופך את זה לא ראוי לחילת כלב. מה יש לעשות קשר לפסח על אקונומיקה? כל מיני שטויות אינסופיות. אני לא אומר את כל החומות, אני לא רוצה להזכיר את החומות, אני צריך להגיד פה כמה שנוהגים בזה, אני יודע. זה לא משיגונות. מפה עד הודעה חדשה ממש. אמרתי ש... כמה שהאדם פחות, מה התהליך שקורה? כשאדם מכיר את התכלית הכללית, אז ודאי שהוא עובד גם על המצוות הפרטיות, אבל האנרגיה הנפשית שלו מכוונת לעבודת הכלל, לתקן את עם ישראל, לתקן את הכלל, להחזיר את העולם בתשובה, לעשות דברים כלליים. כשאדם עם אותה אנרגיה נפשית לא מבין בכלל את המטרה הכללית. הכל אצלו זה, כל החשבון זה עולם הבא שלו.
איזה מתבטא בצבא נגיד?
זה מתבטא, א', שפשוט לא הולכים לצבא. למה לא הולכים לצבא? כי יכולים חס וחלילה להסתכל על משהו. או חס וחלילה, אני לא יודע מה, יאכלו פעם אחת לא גלת כושר.
לא
ההפך. מה?
לא
ההפך,
מי שרוצה להתגייס ליחידות
מובחרות,
חושב רק על עצמו,
כאילו, ולא... לא, אני לא עכשיו הולך, נכנס לראש של כל אחד בעולם. באופן כללי אני מדבר על מי שאדם חיובי שיש לו אנרגיה רוחנית, רוצה לעבוד את השם ורוצה לתקן את העולם, בסדר? עכשיו, באופן כללי אתה אמור לקיים את כל מה שכתוב בשולחן ערוך, בסדר? פלוס מינוס, זאת אומרת, עם המשנה ברורה ועם כל האחרונים אחרי זה, באופן כללי, מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בהלכה צריך לקיים וזהו. אין יותר, אין מה לחפש למשל, אני יודע מה, טוב, אני עוד פעם לא נגד, תבינו, זה, אבל אתה רואה מודעות ענקיות, קיום מצווה פתר חמור, אתם לא הולכים לצורך חמור לערוף אותו, קיים עוד מצווה. שבעולם הבא יהיה לי עוד מצווה. לא עושים בחייך, נו, זה מה אתה מחפש בחיים, או שהולכת להרוג חמור שלך. ויש לך חמור, אז זה מה שכתוב בתורה, פתר חמור, זה בסדר, להיות עם הרפתו, על הכיף. כל מיני מחפשים מתחת לאדמה, מה שנקרא, לעשות עוד דברים. עכשיו, אני לא נגד מצוות דאורייתא, זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לקיים מצוות פתר חמור, יש כוח מה שנקרא, בסדר. אבל בזה האנרגיה הנפשית שלך, מתנקזת האנרגיה הנפשית, במקום תקן את עם ישראל, זה האנרגיה הנפשית שלך. אומר, קל וחומר, כל מיני חומות מטורפות לגמרי שיש בעולם החרדי, גם מסוימת, גם לצערי, בעולם שלנו יש קיצים שמעתיקים את זה. חומות מטורפות, שבו הדוגמאות של פסח נתתי לכם. או כל מיני, גם המיצור. שחיטה הזאת, אלה לא אוכלים מהשחיטה הזאת, אלה לא אוכלים מהשחיטה הזאת. סתם שיגונות דבורים, זאת אומרת, בסוף, בסוף כל שחיטה שאני חושב, זה יהיה אותו, אני לא פוסק גדול. אבל כל רב יהודי ששוחט יהודי שלמד ללכות שחיטה ושוחט לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, אז אפשר ללכות בשחיטה שלו, אני יודע, זה יותר פשוט. אז יש כאלה שמחמירים בחלה. בסדר, אז נגיד שיש להם מקור לזה, אבל בואו כל מיני שחיטת חב"ד, שחיטת זה, כל מיני שטויות. מה? פעם אתה עושה את זה בשקט, שאל בשקט. טוב.
אה,
וכל זה
נוצר בגלל שאנשים מפקידים...
כן, כי הם לא מבינים את הערך הכללי. אז ממילא האנרגיה הנפשית שלהם מכוונת לערך הפרטי, מבין? הלאה, ממשיכים. חבר'ה, ממשיכים. כן. טוב. סליחה, לא שמעתי.
אולי רק על זה הערך
מה?
אולי נגיד את כל הכוחות רק לערך
הזה. אני אומר עוד פעם, זה כבר מה שנקרא הרוצה לשקר הכי גדותו. זאת אומרת, אנחנו... הפרטים הם מאוד פשוטים, הפרטים זה מצוות התורה כמו שכתוב. נכון שעדיין יש... עיקרים ותפלים גם מצוות התורה. למשל, בשבת אסור להוציא דם, נכון? זה משום איסור חובל, מסרק או משהו כזה, נכון? אז למה עושים ברית מילה? כי יש עשה שדוחה לא תעשה. אז אומרים, עשה דוחה לא תעשה, יש כללים. נכון? קורבנות בשבת. אז לא רק יהיו קורבנות, אתה הורג את החיה, אז חס וחלילה, אתה פשיר, לא יודע מה. נעבוד אחרי
הכללים הגבוהים.
נכון. אז יש מי שקבע לך איזה כללים דוחים, איזה כללים. וגם, כמו שאמרתי קודם, עת לעשות לשם הפרו תורתך, זה לא משהו שפרוץ לכל אחד עכשיו, שכל מי שבראש שלו יכול לעשות את זה. יש כללים, אבל עדיין יש מי שמסוגל להבין מתי הכללים יותר חשובים הפרטים. באופן כללי, בתור יהודי נורמלי, אתה אמור לקיים את כל הפרטים, וגם לקיים את הכללים. אני חוזר לזה שהמקור של המאמר הזה, הוא מתחיל מזה שהכותים מתלדגים במצוות יותר מישראל, שזה קושיה. הייתי מצפה שיהודים חביבים כמוכם יקמו את המצוות, יתלדגו במצוות יותר מהכותים, נכון? למה זה? כי יהודי הוא מרוכז בכלל, ממילא הוא קיים את הפרטים ככל יכולתו, אבל הוא לפעמים מפספס אותה. טוב, הלאה, בוא נמשיך. הנה הכותים אינם מכירים כלל לאומיתם של ישראל, כי עוד קצר נחשבו לכלל אומה מצד לאומיותה. והשתתפם בתורה אינו כי מצד רצון לזכור בשכרה, או קראת האמת למצוינים שבה. ומדויקים דברי חז"ל שגם המעלה את הכותים ומתן להם יתרון שאינם גרי עריות, אומר שהם גרי אמת, ולא כלשון המורגל להם ז"ל בכל מקום על הגורים, גרי צדק. היינו שצדק נקראת כנסת ישראל שזדה להביא צדק עולמי כלל מן האישי. טוב, בוא נסביר. הרב מדייק פה במאמר ואומר שבדרך כלל לגר אמיתי קוראים גר צדק, נכון? היום לגר אמיתי קוראים גר צדק, נכון? ולגר לא אמיתי קוראים גר עריות או גר, אני יודע מה, משהו חיצוני. אבל פה לא קוראים לכותים גרי צדק אלא גרי אמת. מה ההבדל בין אמת לצדק? תשובה, כנסת ישראל נקראת צדק. כי תפקידה להביא צדק לאנושות. האמת שגם באמת כישראל נקרא צדק. זאת אומרת, זה אחד מהשמות הרוחניים של ישראל זה צדק. אבל הרב מסביר כי תפקידה להביא צדק לכל העולם. מה ההבדל בין אמת לצדק? מה זה אמת לעומת צדק? אמת זה מטרה פרטית. מה זה אמת? אני מקיים את התורה כי מה שאמר משה רבנו זה אמת. מי שמקיים את המצוות, אז ממילא הוא מחובר להרמוניה של המציאות כמו שאני מסביר, והוא יכול להעלות את נפשו והוא יכול להיות יותר שלם. אז זה נקרא מצד האמת. הוא אומר, גם הקוטים, אפילו הטובים של מי שאומר שהם עשו את זה, נקרא את זה בצורה חיובית, בצורה טובה, עדיין קורא להם גרי אמת. זאת אומרת, הנקודה שבה הם מקיימים מצוות זה מצד הכרת האמת בתורת משה. תורת משה נכונה ואמיתית. אבל לא מצד הצדק, לא מצד ההכרה של כנסת ישראל, היא מובילה את המציאות כולה, ולכן באמת הם היו נגד עם ישראל. הם ניסו לקלקל לעם ישראל, למרות שהם קיימו מצוות, אז לכאורה, איך זה יכול להיות שאדם שמקיים תורה ומצוות הוא יהיה נגד עם ישראל, נגד בניין בית המקדש? לפי ההיגיון זה יכול הפוך, נכון תשובה? כי הם גרי אמת. הם תופסים את התורה בעבודה פרטית, בעבודת השם פרטית. מה זה משנה עכשיו אם יעבדו את הקדוש ברוך הוא דווקא בבית המקדש, או דווקא, או יהיה פה איזה צבא ישראלי? זה לא מעניין אותנו, להפך, וגם מסוים את זה סותר. אז לכן, בוא נמשיך טיפה קדימה. על כן כל מצווה שהחזיקו בקוטים הרבה מדקדקים בייחוד רק במה היא דכתיב באורייתא. הנה הגענו לנקודה שלנו. כי יסוד התורה שבעל פה הוא בייחוד מצד התכלית העליון של הכיסא. מה זה הכיסא חברים? נו, אני ממש מתעצבן, אני תכף אכתוב קריז, האוזניים שלי יתחילו להיות אדומות תכף. למדנו את זה ככה בפעמים. יפה, איזה עולם זה עולם הכיסא? נו, אתם מסתכלים על מבט כזה מבוהל, שתכף אני אזרוק את זה כיסא. נכון, עולם הבריאה, זוכרים שלמדנו בשיעור סדר התפילה, שיש ארבע עולמות, נכון? ועולם השלישי קוראים לעולם הכיסא, זה עולם הבריאה. למה קוראים לעולם הכיסא? זוכרים את האדם על הכיסא, למדנו זה בשיעור השגחה, זוכרים? כן, ועל הרקיע מלמעלה מראו דמות כיסא, זוכרים? על הכיסא יושב אדם, והוא מראה דמות כבוד השם, זוכרים? למדנו בשיעור השגחה, למדנו בשיעור היחס בשיעור סדר התפילה, כל הזמן לומדים את זה, מההתחלה. יפה, נכון? אז תראו כמה חשוב שאנחנו לומדים את השיעורים ביום חמישי. כי אם לא היינו לומדים את זה, מי מבין מה זה עולם הכיסא פה? כתוב, אומרים, כי יסוד התורה הוא נמצא מתחת לתכלית העליונה של הכיסא, הייתי חושב שהרב עובד במגרות. מה זה תכלית העליונה של הכיסא? אז אתם רואים, דברי תורה אמרנו עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. פה בחיים לא הייתי יודע יכול לדעת מה זה כיסא, אבל שטרחנו ללמוד כל כך הרבה פעמים את הרעיון הזה. תבינו שפה מצד עולם הבריאה, מצד התכלית החטופית של כל המציאות שנקראת עולם הכיסא, אז זה כל עניין תורה שבעל פה היא באה מצד עולם הכיסא, מצד עולם האחדות. כיסוד, כן, שהוא תכלית הלאומי שצריך למרכז חזק מאוד, והערבים דברי סופרים יותר מסעינה של תורה שבהם בואה התכלית הכלי בגילוי ברור. טוב, עכשיו לא משנה, הוא יסביר פה עוד דברים בהמשך, בואו נגיד עוד כמה דברים על זה וזה נגמור פה. אז עכשיו, מה ראינו בסוף? וזו הנקודה שהיא למעשה ממנה אנחנו נמשיך הלאה קדימה, שיסוד התורה שבעל פה היא מצד התכלית הכללית של התורה. מאלה אנחנו מבינים שמה שהחזיקו בו הקוטים, שזה תורה שבכתב, היא דווקא מצד התכלית הפרטי של התורה. עוד פעם, תורה שבכתב יסודה התכלית הפרטי של התורה. ותורה שבעל פה יסודה התכלית הכללי שבתורה. הם לא סותרים חס וחלילה אחד השני, אלא הם שלמות אחת. אבל לכל אחד יש מקור אחר, לכל אחד יש תפקיד אחר בעבודת השם. עכשיו תראו שהדבר הזה לא עובד רק על הקוטים. תראו שלמעשה אומות העולם כידוע גנבו את התורה לעם ישראל, נכון? הם עכשיו אומרים שהיא שלהם. הם גם כן מאמינים בכתבי הקודש, הם רק אומרים שזה השם נתן באמת למשה, אבל עכשיו זה שלנו. גם המוסלמים וגם הנוצרים מאמינים בתנ״ך, נכון? אבל לתורה שבעל פה הם לא גנבו, שמתם לב? למה שלא יגנבו גם את הגמרא, מה אכפת להם? והיית גונב, תכניס עוד משהו לשק. למה את המשנה והגברה הם לא גנבו? הם לא, באמת לא שייכים לזה. כי באמת אומות העולם שייכים לצד עבודת השם הפרטית באמת.
מראה זה משהו כאלה.
מה?
מראה
זה תורה שבעל פה, נכון? כן, תורה שבעל פה זה מקורה עבודת השם הכללית, לעומת תורה שבכתב מקורה עבודת השם הפרטית. אז אם זה ראיה שבאמת העולם מתנהג על פי העיקרון הזה, כי אתם רואים שאומות העולם שבאמת מצד האמת שייכים רק עבודת השם הפרטית, כי התכלית שלהם היא רק תכלית פרטית. כמו שאמרתי בהתחלת השיעור, אתם רואים שאתה תשאל נוצרי מה המטרה שלך, למה אתה רוצה להפיץ את הנצרות, שכל אנשים יהיו טובים. כנ"ל המוסלמי, כל אחד רוצה שהפרטים יהיו טובים. ממילא אם כל הפרטים יהיו טובים וכולם יאמינו ברוחמד, אז הכל יהיה נהדר. זה נכון קצת שאם כולם יהיו טובים זה יהיה טוב. הם לא מבינים בכלל את הערך כללי של שום דבר. ממילא הם גנבו רק את הדבר הפרטי, שזה תורה שבכתב. אבל לא עלה בדעתם לגנוב תורה שבעל פה, כי זה לא מתאים לנפש שלהם. הם לא מבינים מה כתוב, לא מבינים את הנקודה שם בכלל. למה הם לא מבינים את הנקודה? כי הם לא שכחים לשום דבר כללי, שאתם רק דברים פרטיים. כי לכן אתם רואים שגם כשבאים לגנוב את התורה, גונבים רק את מה שייך לשורש נשמתם, וזה צד עבודת השם הפרטית. מזה ראיה, מה שהרב אומר פה זה נכון. אמרתי שעכשיו רק אנחנו מתחילים, אנחנו נלמד שזה שיעורים עוד בנושא, אלא הכל יהיה ברור. גם השאלה הזאת כמובן תהיה ברורה, כי זה באמת שאלה חשובה. בואו נסכם עוד 2-3 שאלות וזה נגמור. לסיכום, בואו נעשה סיכום. אז למעשה התחלנו מהשאלה איך זה יכול להיות שהקופים שהם גרי עריות, ובמקרה טוב גרי אמת, מדקדקים במצוות יותר מהיהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם כולם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ואז מזה הבנו שזה תלוי בשתי תכליות, שתי מטרות לתורה, לעבודת השם, פרטית וכללית. שהפרטית באמת עניינה לטפל בכל הפרטים באופן אחדותי, כי אני אומר, מצד המטרה הפרטית זה לא משנה עכשיו האם אתה ממלא את הכלל כולו או ממלא רק חלק מהפרטים. אתה צריך כמה שיותר פרטים. אתה דוגמה שתמיד נותן, ופעם חשבתי שאני לא צריך, אבל היא דוגמה טובה להבין את זה. תראו, יש נגיד תלפיות, איך תראו, איזה של הגויים? תלפיות, יש סופר סופר תלפיות, בסדר? שמקבלים גם רק ארבעה אנשים, כל מחזור קבלים רק ארבעה אנשים. את תנאי הקבלה הזו אומרים, דבר ראשון צריך, כמה יש בפסיכומטרי? 700, צריך 701 בפסיכומטרי, לא משנה שאי אפשר. אבל בגרות 10, 700 בפסיכומטרי, 100 בכל המבחנים שעושים, וכמובן המזכירה שקבל אומרים להביא גם 40 שקל דמי הרשמה. בסדר? בא אחד עם בדיוק כל התנאים, היחיד שהגיע, אבל מה, אין לו רק 39 שקל. זרקת אותו. אמרו לה, 39 דמי השוואה, 100 במבחנים, 700 בפסיכומטרי ו-100 בבגרות. אבל אין, יש חסר שקל, שלא בופים. נכון? למה? כי זה נקודה שמסתכלים על הפרטים. היא אומרת, יש לי פה, היא צריכה לעשות 4V. עשתה 3V, הביתה. נכון? היא לא מבינה אותה מה החילוק ביניהם. כי כשמסתכלים על הפרטים, ערך לפרטים. מי שלא מבין את התכלית הכללית, זו דוגמה בדיוק כמו שאמרנו קודם. למה הוא מבין את התכלית הכללית? לא מבין שהפרט הזה הוא שטויות. לא, זה כלום. כי אמרו לו לעשות 4V, עשו 3V, הביתה, נכון? אבל מי שמבין את התכלית הכללית, הוא מבין שזה שטויות הדבר הזה. אז לכן...
התורה יש מצוות
עם שטויות? סליחה? מהתורה
יש
מצוות עם שטויות?
לא.
אני אומר עוד פעם. א', יש לך קושייה על המציאות ועל הקדוש ברוך הוא ועל חז"ל, לא עליי, נכון? זה המציאות, שהקוטים מדקדים במצוות יותר מישראל, נכון? אז א' זאת המציאות. עכשיו בוא נחשוב, המציאות הזאת טובה או רע. מה זו הדוגמה של החייל ששוכב בוואדי? זה טוב או רע? אני שואל, זה טוב או רע? עכשיו, אז מה החילוך, תגיד? זו התשובה. חטיף נקיות זה כבר בעיה מוסרית, לא בעיה שכלית. זאת אומרת, יש מה שקרה נבל ברשות התורה. כמובן שעכשיו אתה יכול לקחת את הכלל הזה, להגיד, אני כללי, אני מאוד כללי. הפרטים בשבילי זה כלום. כל אדם יש, מכיר את עצמו, יש לו מה שנקרא את המצפון האישי שלו. גם החייל הזה שפעם אחת לא יורה, הוא לא תמיד לא עושה מה שאומרים לו. הוא צריך באופן שיקול דעת מה שנקרא. אז גם המצוות זה ככה, זה חפיף, בוא נקרא, אצל הבטלנים, ומי שאין לו יושר פנימי, אז זה מקור לחפיף ניוק. אדם ישר, זה רק מקור להיות יותר שליט. אז הבנו שיש עבודת השם הפרטית שעניינה דיבור מצוות, עבודת השם הכללית שעניינה הבנת הערך, וממילא באופן טבעי אפשרות לחפף במידה מסוימת בפרטים. אבל הסיבה נובעת ממקור אחר של עבודת השם. מי ששייך לצד הכללי וזה תורה שבעל פה, אז אם אין לו פחות שייך לצד הפרטי. מי שייך לצד הפרטי לא שייך לצד הכללי, ולעניין למדנו שמקור תורה שבעל פה הוא הצד הכללי של עבודת השם, מקור תורה שבכתב הוא הצד הפרטי של עבודת השם, וכל הקושיות של אז איך זה יכול להיות שדאורייתא, ספק דאורייתא להכניס, ספק דרבנן להקל, וכל הקושיות הישנות, ומה אם הרבתם בלו ושכחתם אותו, וכל הקושיות האלה יפלו בעזרת השם בפעם הבאה. כן, שאלה אחרונה ושלום.
דבר הפוך, אני רואה
שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאתה רואה שאת